זה היה יום שלישי אחר הצהריים, בסוף חודש אפריל האחרון. הניידות עוצרות ליד בית מטופח בסיטרוס הייטס, פרוור של סקרמנטו בירת מדינת קליפורניה. השוטרים שמסתערים החוצה הגיעו לשם כדי לעצור את ג'וזף ג'יימס דיאנג'לו, סבא בן 72 ושוטר לשעבר. זה היה סופו של מצות שנמשך יותר מ-30 שנה. דיאנג'לו, ככה רשויות משוכנעות, הוא הגולדן סטייט קילר, רוצח ואנס סדרתי שהטיל אימה בכל רחבי קליפורניה בשנות ה-70 וה-80, ואז נעלם. לפי החשד, דיאנג'לו היה מפטרל ברחובות בניידת ביום ומשחרר לטרף בלילה. בהמשך, כשפוטר מהמשטרה, הוא רק הפך לאלים יותר. מאחורי המעצר של דיאנג'לו לא עומד הישג חקירתי רגיל. מה שמסתתר מאחוריו הוא פריצת דרך, מדעית ומחשבתית. מה קרה שם? הנה ההסבר של יניב ארליך.
אז בוא נספר קצת על גולדן סטייט קילר. בעצם זה אחד מהפושעים הכי מתואבים בהיסטוריה של ארצות הברית. בן אדם שרצח מעל תריסר אנשים, שם מסעים נוראים. ל-FBI היה את ה-DNA שלו במשך כמעט 40 שנה. והשיטה היום בארצות הברית שבאה בכלל, בכל העולם שמוצאים אנשים דרך מאגרי מידע משטרתיים, זה אנשים שנעצרים או נאסרים, עושים להם בדיקת DNA שהיא בדיקה חובה, אבל משתמשים בטכנולוגיה שהומצאה בשנות ה-90. כי ככה המאגרים האלה התפתחו בשנות ה-90, וברגע שהתחייבו לטכנולוגיה אחת, היו צריכים להישאר איתה כדי שיהיה קומפטביליטי, שיהיה התאמה בין הבדיקה הראשונה לבין הבדיקה בשנות ה-90 ובין הבדיקה שעושים אותה היום. והבדיקות האלה יודעות רק לבדוק בעצם אנשים מדרגה, או אם אני נמצא במאגר, אם אני שמה, או אנשים מקרבה ראשונה אליי, זאת אומרת, אמא, אח, דברים כאלה. ה-FBI בדק את ה-DNA שלו בכל המאגרים המשטרתיים בצורה, זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם, ושום דבר לא עלה. ועד שבעצם לפני כמעט שנה הוא דיבר עם גניאולוגית, והיא הציעה לו, למה שתעשו, תיקחו את ה-DNA הזה, ותעשו בדיקה של genetic genealogy, שהיא בדיקה שבה משתמשים לא בטכנולוגיה של 1990, אלא בטכנולוגיה של שנת 2000++. ובבדיקה הזאת אנחנו יודעים למצוא קרובי משפחה די רחוקים, אפילו בני דודים מדרגה רביעית. ויש כמה מאגרי מידע שהם בעצם פתוחים, שבו אתה יכול לקחת את הבדיקה, שזה בסך הכל קובץ טקסט, לעשות אפלוד למאגר, ולחפש בתוך המאגר הזה קרובי משפחה, זאת אומרת, רחוקים. אז הם עשו את זה. והם מצאו בן דוד מדרגה שלישית של הגולדן סטייט קילר. ואז הם השתמשו בכלי גניאולוגיה פתוחים, ובעצם בנו עץ משפחה מאוד גדול, וסרקו את העץ משפחה עד שהם מצאו פרופיל שהתאים בדיוק למה שהם חשבו על הגולדן סטייט קילר. בן אדם שגר בצפון קליפורניה, שהוא בגיל המתאים, שיש לו רקע משטרתי, כי הם ראו שבגולדן סטייט קילר יש לו, הוא יודע מה הוא עושה מבחינת להתחמק מרשויות החוק. ואז ככל שהם, היה להם טוב יותר סימנים שזה באדם הנכון, הם הלכו בשלב מסוים, ולקחו DNA מהדלת, אני חושב שזה היה או מהאוטו שלו, מהבית שלו, וככה נגבו קצת DNA, בדקו וקיבלו התאמה מלאה. הבן אדם הזה, ואז בעצם באו מצב מעצר, עצרו אותו והביאו אותו למשפט אחר כל השנים האלה.
היי, אני קרן סוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם יניב ארליך.
אני פרופסור יניב ארליך, אני המדען הראשי של MyHeritage, ואני חבר סגל באוניברסיטת קולומביה, במחלקה למדעי המחשב ולביולוגיה חישובית.
ארליך חזר לארץ לפני קצת פחות משנתיים, אחרי 11 שנים בארצות הברית, וכרגע המעבדה שלו בניו יורק מוקפאת כי הוא בחל"ת. המחקרים של ארליך נשמעים לפעמים כמו מדע בדיוני. לפני שאנחנו מתחילים את הראיון, הוא שולף מהכיס שלו מבחנה. לפנים יש DNA שעליו מאוחסן מטבע ביטקוין, וארליך מספר לנו איך ניתן להשתמש במולקולות DNA כדי לאחסן מידע. על גרם DNA, כמות שנכנסת בכפית, אפשר עקרונית לאחסן מידע של 200,000 לפטופים. אולי זה יקרה יום אחד אם יתגברו על המכשולים הטכניים.
אבל בשיחה עם ארליך התמקדנו במחקר שלו על גנטיקה, עצי משפחה ומה אפשר לעשות איתם כבר היום, כשעומדים לרשותך מאגרי מידע ענקיים של מיליוני אנשים. ואם נחזור למקרה שפתחנו בו, המהלך של חוקרי המשטרה שהוביל למעצר נתן לארליך ולעמיתים שלו בחברה השראה, ושלח אותם לערוך ניסוי קטן משלהם.
והרעיון פה שבעצם מה שאנחנו שאלנו את עצמנו זה, אוקיי, אז הגולדן סטייט קילר זה בעצם זכינו בלוטו שמצאנו אותו, אבל זה משהו שכולנו יכולים להימצא דרך הבדיקות האלה, או אחוז מסוים האוכלוסייה. וכדי למצוא את זה בצורה אמפירית, הלכנו למאגר של MyHeritage, שאנחנו חברה של גנטיקה גניאולוגית עם מעל 2 מיליון דגימות במאגר שלנו, ואצל משפחה ענקיים. ועשינו בעצם בדיקה לראות כמה אנשים אנחנו יכולים בעצם, כמה בן דודים מדרגה שלישית יש לי במאגר, שאני לוקח בן אדם אחד, מה הסיכוי למצוא בן דוד מדרגה שלישית שלו. ומה שמצאנו זה שלאוכלוסייה האמריקאית, הלבנה האירופאית, יש 60% סיכוי למצוא לפחות בן דוד מדרגה שלישית אחד במאגר הזה. והלכנו לעוד כמה מאגרים דומים לשלנו, ומצאנו גם כן 60% בערך של סיכוי, זאת אומרת שהתוצאות האלה הן די יציבות ומייצגות האוכלוסייה. ומצד אחד זה מאוד מרגש, כי זה בעצם נותן את האפשרות של לפתור המון פשעים חמורים. באמת מאפריל האחרון שבו הגולדן סטייט קילר נתפס, כמעט 30 מקרים שלא פונחו מעולם בארצות הברית, שלא להם קצה חוט, בדל, חוץ מה-DNA, שלא הופיע בשום מאגר משטרתי, פונחו אחד אחרי השני. מצד אחד זה מאוד מרגש לחברה, אנחנו פותרים פשעים שימים מאוד שמחים לכולם, מצד שני זה יוצר איזושהי שאלה של פרטיות, ואיך אנחנו מגנים על פרטיות האלה. אז במחקר שלנו שהתפרסם במגזין סיינס, בעצם גם יצרנו שיטה שבה אנחנו יכולים למנוע בעצם חיפושים לא לגיטימיים במאגרים האלה, ואני יכול לפרט את זה אחר כך, אבל יש לנו שיטה טכנולוגית לעשות את זה. שבעצם להמשיך להשתמש בכוח של גנטיקה גניאולוגית, ומצד שני למנוע את האביוז ואת השימוש לרעה במאגרים האלה.
מה המאגרים האלה נותנים, יכולים עוד לתת? פה הם סייעו לפתור פשע שהיה cold case הרבה מאוד שנים. מה עוד אפשר לעשות עם המאצ'ינג הזה?
כן. אז אני צריך להדגיש שלפתור פשעים זה ה-0.001% שימושים במאגרים האלה, ורוב מה שהמאגרים האלה עושים, הם משמשים לקודם כל גניאולוגים, ואנשים סתם, אנשים מהיישוב שרוצים לדעת מאיפה הם באו ולמצוא קשרי משפחה. ויש משהו מאוד מספק בלשים את ה-DNA שלך במאגר, ופתאום ימצוא בן דוד מדרגה שלישית שאתה לא מכיר, והנה בן דוד מדרגה רביעית, והנה אתה בתוך הדבר הזה שנקרא הרקמה האנושית, ואיך אני מתחבר לכל האנשים האלה, ואתה רואה את זה דרך ה-DNA, זה לא משהו, זה משהו שמאוד מוחשי, משהו שאתה יכול מאוד להתחבר אליו. אז זה שימוש מאוד נרחב במאגרים האלה. שימוש אחר, יש לנו המון אנשים שהם מאומצים, או נולדו מתרומת זרע, והם המסמכים שלהם, או שהם לא קיימים, או שהם מזויפים, או שהם פגומים, והם לא יודעים איפה הם באו, ומי שעבד עם, עם מאומצים, מבין איזה מין חור שחור יש להם בעצם באי ידיעה הזאת, להבין איפה הייתי בחודש הראשון בחיים שלי. אני רוצה את אנשים שדומים לי, שנראים כמוני, ומאגרים שלנו בעצם נותנים לנו את היכולת, לחבר בין האנשים האלה, בין המשפחות המאמצות שלהם, הביולוגיות שלהם, ויש לנו סיפורי הצלחה, רבים מאוד, כולל כאן בישראל, שלמצוא את האנשים האלה, ורק להבין את החשיבות של הדבר הזה, ביוניסף, במגילת זכויות הילד שלהם, סעיף 8 אומר שלכל ילד יש את הזכות לרקורד, למסמכים מדויקים מן הממשלה, שאומרים איפה הוא הגיע ושידע מי ההורים שלו, זה זכות יסוד של הילד. והמאגרים שלנו בעצם עוזרים להביא את הזכות לממש אותם, ולתת לאנשים את היכולת באמת להתחבר למשפחות הביולוגיות שלהם. אז זה השימושים המאגרים למאצ'ז האלה.
ולאיזה עוד שימושים היית רוצה, או אתה חוזה שאפשר יהיה לקחת את זה בעתיד?
אז עוד שימוש שאנחנו כבר עושים אותו היום, אנחנו גם נותנים לך בדיקה רגילה שאומרת מאיפה המוצא האתני שלך. אז אתה יכול לראות, אז אני יודע שאני לפי הסיפור המשפחתי 50% אשכנזי, באמת יש לי ב-DNA, אני רואים 50% אשכנזי, והצד השני שלי זה 50% מהקהילה הבוכרית, אז אני רואה 50% באמת ממרכז אסיה, וזה גם נורא נחמד. עכשיו, אני יודע מאיפה אני באתי, אבל נגיד לאמריקאי הממוצע, שהוא באמת זה מלטי כמו את אביתי, ויש לו קצת אירי וקצת איטלקי וקצת אנגלי, זה גם נותן לו איזשהו סיפור מאוד מעניין מבחינתו, אז זה שימוש אחד. שימוש אחר שאנחנו לא עושים איתו, אבל באקדמיה הוא מאוד, יש המון מחקר עליו, זה השימוש ל-DNA למטרות בריאותיות, אבל אני רוצה להדגיש, ב-MyHeritage אנחנו לא עושים את השימושי בריאות האלה, אבל מבחינה קונספטואלית זה משהו שמחקר בחזית היום של האקדמיה, זה היכולת בעצם להסתכל על ה-DNA, ולהגיד לך למשל איזה מין סוגי תרופות את צריכה לקבל, או איזה מחלות את עלולה לסבול בהם, או איזה מחלות שאת עושה מתכנת המשפחה שלך כדי לך להתייחס אליהם. אז ה-DNA בעצם נותן ככה תפיסה שגם של העבר, שלך במכונת זמן, מאיפה כל האבות הקדמונים שלך הגיעו, וגם של משהו ראייה לעתיד, של אוקיי, מה את יכולה לסבול, מאיזה דברים, איזה טרייטס יש לך, איזה מחלות את יכולה לפתח בעתיד.
בוא נחזור שנייה לצד האפל יותר, לעולם הפשע שהזכרת, או לעולם אכיפת החוק. אז הזכרת שאתם יכולים למצוא פושעים באמצעות DNA של אנשים שלא יודעים מי הם, ויש לנו רק את ה-DNA שהם השאירו בזירת הפשע. אז כמה שאלות. קודם כל, כדי להיות מסוגלים לעשות את זה, אתם צריכים שאיזה אחוז מסוים מתושבי ארצות הברית כבר יעלו את ה-DNA שלהם למערכת.
נכון.
שאנשים שומרי חוק שרצו להשתמש במערכת,
לא שומרי חוק, כן.
או פשעים ועבירות קלים.
כן.
שיהיה לכם DNA של מספיק אנשים.
נכון. לנו היום יש הערכה שלנו בערך 0.75% מאוכלוסיית ארצות הברית הלבנה במערכת שלנו. הראינו במחקר שלנו, וזה מספיק ל-60% שדיברתי עליו. הראינו במחקר שלנו, כשנגיע ל-2%, או אנחנו, חברות אחרות, נגיע ל-2% מהאוכלוסייה הזאת, אז בעצם כמעט לכל בן אדם יהיה בדוד מדרגה שלישית, ומעל ל-60% מהאנשים יהיה בדוד מדרגה שנייה בתוך המאגר. זה מתוך האנליזה של האוכלוסייה. אז אתה צריך לא מעט, אתה צריך לא הרבה אנשים יחסית באוכלוסייה, כדי באמת לחסות חלקים נרחבים ממנה. כי כל בן אדם הוא כמו, תחשוב לה, כמו איזה מגדלור כזה, שהוא מאיר את כל הקרובי משפחה שמחוברים אליו, עד בדום מדרגה שלישית ורביעית. אז יש לך מספיק מגדלורים, ואתה לא צריך המון כאלה, אתה בעצם מאיר על כל האוכלוסייה כבר.
בוא נראה שאנחנו מבינים איך זה עובד. אז באים אליכם או אל חברה אחרת עם דגימת DNA, לא יודעים מי האדם, אתם מעלים את זה, מתרגמים בעצם את ה-DNA לאיזה קובץ טקסט עם אותיות, משווים אותה במאגר מול האנשים שיש לכם, ואז אתם מגלים את קרובי המשפחה, נכון?
לא בדיוק.
מה שקורה, טוב ששאר.
אוקיי, מה שקורה זה ככה, המשטרה הולכת למעבדה שיודעת להפיק DNA מכמות מאוד מאוד קטנה, וגם אנחנו מפיקים DNA מרוק, משוקית מאוד סטנדרטי, וזה קורה במסות, אנחנו לא מנסים להגיע לכמות קטנות. דגימה כזאת היא תיחשל אצלנו במעבדה. אבל למשטרה יש גישה למעבדות שהן מעבדות פשע, שהן מעבדות באמת להפיק מטיפ, ככה, מסערה, כמו דיברו על סערות הרבה בתקופה האחרונה, אז מסערה או מטיפה דם, מזרע, יודעת להפיק בעצם DNA, והם מפיקים את זה והם יוצרים קובץ, שאחרי שהם מפתחים את ה-DNA בעצם בודקים, עושים משקל התהליך של הג'ינוטייפינג, הם יוצרים קובץ טקסט, שהם, הפורמט של קובץ טקסט הוא נראה דומה כאילו פורמט שהגיע מהמעבדה שלנו, של חברה מהמתחרות שלנו. המשטרה לא יכולה להעלות את הדאטה לאתר שלנו, כי אנחנו אוסרים על זה ב-Terms of Use. אנחנו רוצינו לבדוק איך זה עובד, אבל אנחנו לא מאפשרים למשטרה לעשות את זה. הם הולכים לאתר אחר, אתר מאוד קטן, שנקרא GEDmatch, שהפאונדרים שלו, אני חושב זה סיפור מרתק, כי הם בני 80 ו-70, לא בדיוק regular founders שאתה מוצא בסיליקון, הם לא בסיליקון ואלי בכלל, הם בפלורידה וטקסס, אבל הם בגיל, לפני בערך עשור, החליטו שהם רוצים להקים אתר כזה, ויש להם בערך מיליון אנשים באתר, מעלים את זה לאתר שלהם, יקרא jedmatch.com, ואחרי 12 שעות, בעצם אתה יכול להתחיל למצוא קרובי משפחה, והאתר יגיד לך, האם זה, איזה מדוד, מאיזה רמה הקרבה המשפחתית, ומשם אתה צריך להתחיל לעשות גניאולוגיה, ולהגיד, אוקיי, מצאתי מדוד מדרגה שלישית, ומצאתי גם בתום מדרגה רביעית שקוראים לו ככה, ובתום מדרגה של שקוראים לו ככה, ובואו נצחיר שם למצוא עץ משפחה מאוד גדול, ולחבר את כל האנשים ולראות מי מתאים בפרופיל שלו, לבן אדם שאני מחפש.
כלומר, אתם הולכים מהבן דוד, חזרה
בדיוק, ל... בדיוק, כן. וזה לא, זה הרבה, אבל זה לא כמות אדירה, זה בערך כמה מאות אנשים.
ואז מצמצמים פשוט?
מצמצמים, נגיד, אוקיי, אתה יודע שאתה מחפש גבר, נכון? הגולדן סטייט קילר זה גבר, אוקיי. חצי מקרובי משפחה אפשר להעיף. אתה יודע שאתה מחפש בן אדם שהיה בשנות ה-30 לחייו בשנות ה-70. אז כל מי שעוד לא נולד אז, או שהיה בשנות ה-10 לחייו, או ב-50, אתה מעיף אותו גם, כן, אתה מצמצם די הרבה. זאת אומרת, אני מחפש בן אדם שנמצא בקליפורניה. יש לך בן דודים בכל החווים, אתה אמריקאי, בהרבה מקומות בארצות הברית, אתה מצמצם אותם. ואז אתה, לאט לאט ככה, מגיע עד שאתה מגיע לנקודה שאתה מגיע בעצם לאדם הבודד, או למעט מאוד אנשים.
מצד אחד יש פה משהו מלהיב, כשחושבים על האלמנט הזה של פענוח פשעים, אבל אני חושב שנגעת בזה שיש פה משהו שהוא קצת קריפי אולי, איך
קריפי,
נגיד?
קריפי, כן. אני חושב שאנחנו חיים באמת במצב, ב-Data Intensive Society שאנחנו חיים בה היום, שאנחנו הרבה על הגבול הזה, שבין קול לקריפי. וזה גם פייסבוק. פייסבוק זה קול, אבל מצד שני, וואו, מה הולך פה? בעיקר בחודשים האחרונים. ובהרבה שירותים של ביג דאטה. והפתרון לבעת הקריפינס, באמת, אני חושב, להיות מאוד גלוי ומאוד טרנספרנט לגבי איפה שהדברים נמצאים. וזו הסיבה שעשינו את המאמר הזה. שרצינו ללכת למאמר שבו אנחנו לא מטטים את הבעיה הזאת מתחת לשטיח, ואנחנו לא אומרים, טוב, זה רק קרה עם הגולדן סטייט קילר והכל בסדר. אנחנו רוצים באמת לכמת את אחוזי ההצלחה, להביא אותם לפוליסי מייקרס, לתת שיטת הגנה יותר טובה על הדאטה, ובעצם לחלוק את הממצאים שלנו עם הציבור הרחב, כדי לשתף אותו בתוך תהליכי קבלת ההחלטות, בצורה שהיא מבוססת על לא על הייפ או על פאניקה, אלא באמת על נתונים שהוא יכול להתייחס אליהם, ולהחליט איך הוא רוצה להמשיך, או כקולקטיב, להמשיך הלאה. וזה עכשיו בבעיה, איך פותרים קריפינס בגדול בסוגיות האלה של ביג דאטה.
אם ניקח את זה עוד צעד מהמקום הזה, אז אם אני הייתי נותנת ילד לאימוץ, אני לא יודעת אם הייתי רוצה יום אחד, כשבניתי חיים אחרים, שידפוק לי בדלת ילד ויגיד לי, היי אמא. ולא ניתנה לי פה הבחירה.
אז השאלה, באיזה זכות יש לך להגיד שאת לא היית רוצה, אם זה זכותך או לא? יש פה בעצם שני זכויות, ונראה שהחברה, והאום כמייצג את החברה, החליט שזכות הילד לדעת מאיפה הוא הגיע, היא הרבה יותר חשובה מהזכות שלך בתור אימא שנתנה את הילד לאימוץ, לא להיות עם, שהילד לא יודע מאיפה הגעת. את לא חייבת להיות איתו בקשר מן הסתם, אין שום חובה כזאת משום מקום, אבל ה-DNA עצמו שייך לילד, ואנחנו בחברה ליברלית, בחברה מערבית ליברלית, מאמינים שיש לך אוטונומיה לגוף שלך, ואם יש לך אוטונומיה לגוף שלך, אתה יכול לעשות עם ה-DNA שלך מה שאתה רוצה, ובשום מקום לא כתוב שאם את או אתה נותן ילד לאימוץ, אתה זכאי לאנונימיות מוחלטת, בטח לא בישראל.
איך התחלת להתעניין בנושא הזה של גניאולוגיה? כלומר, זה משהו שליווה אותך גם כשהיית באקדמיה, או שהתחלת להתעניין בזה כשנכנסת ל-My Heritage?
אז התחלתי עוד לפני כן, עוד בתור ילד, נורא אהבתי, זאת אומרת, גם מאוד נהנתי עם עבודת שורשים שעשיתי של המשפחה, אפילו זכיתי בעבודת שורשים השכבתית, או מה שזה לא יהיה, וגם אהבתי בתור ילד ללכת לבית התפוצות, ולחפש, זאת אומרת, זה היה משהו שמאוד אהבתי את זה. וזה נשאר ככה באש קטנה, זאת אומרת, לא התעניינתי אחר כך מעבר לזה בגניאולוגיה, ומה אפשר לעשות עם זה, אבל בעצם שהתחלתי את המעבדה, שהיה לי מעבדה ב-MIT לפני שהייתי בקולומביה, ומאוד מהר הבנתי, זאת אומרת, שיש שם כמויות דאטה אדירות, שהם לא הדאטה סטים הרגילים, בדרך כלל כשאנחנו עושים מחקרים בביולוגיה, הדאטה סט נמצא במדע אקדמית, שזה מעבדה שאוספת במשך עשרות שנים, או חולי פרקינסון באיזשהו מקום, ויוצרת איזשהו דאטה בנק כזה, או ביובנק עם הדגימות האלה. וזה היה נראה, בעצם ב-2010 שהתחלתי, שזה הולך להשתנות בצורה דרמטית, שאנחנו בעצם נמצאים בעולם שיש גם את ה... זה ממש ההתחלה של ה-consumer genomics, מה שתיארתי, הבדיקות DNA האלה שהרבה גניאולוגים עושים, היום יש מעל 20 מיליון אנשים, שנתחלתי היה פחות ממיליון אנשים, וגם בעצם החיים שלנו הולכים להיות מוקלטים בצורה דיגיטלית בהמון מקומות, ובאופן שבו הם מוקלטים, זה משקף המון לגבי המצב הבריאותי שלנו. למשל, זה יכול להיות במצב שבו הפוסטים בפייסבוק שלנו משקפים את אם אנחנו סובלים מדיכאון או לא, אם אנחנו נגיד יש לנו התקף מאני. יש מאמר מאוד יפה של קולגות שלי ב-MIT, שהראו שבמצלמת וידאו, אתה יכול להוציא את הקצב לב שבן אדם, מצילום וידאו רגיל, שהוא צילום בהירות טובה, ושמצלמה עומדת בצורה סטציונרית, אתה יכול בעצם באיזשהו פילטר מתמטי לראות את איך הלב משפריץ דם לתוך הפנים, ואתה רואה את השינוי בגוון הזה, ואתה יכול לחלץ את הקצב לב בצורה שהיא שווה למוניטור שמוקב אחרי קצב הלב.
שזה נשמע מדע בדיוני.
זה נשמע מדע בדיוני, אבל בעצם יש כל כך הרבה דברים שאפשר להסתכל על דאטה ובעצם לחלץ תובנות, ואז כל הקונספט הזה שנקרא, אוקיי, בוא נעשה מחקרים כמו פעם, שניקח אנשים ונביא אותם למעבדה, ונחתים אותם על תפסים, וניקח תירק פה, ותשתין פה, ותמלא את הטופס הזה, זה כבר לא סקיילבל. הדיגיטציה בעצם תוכל את כל הביובנקס האלה, ותעשה אותם בסקאלה הרבה יותר גבוהה.
מה שהעלית פה עם המצלמת וידאו, וגם מה שדיברנו עליו קודם, זה שאפשר לזהות אותך באמצעות... בנדודים שלך, שהם נתנו את ה-DNA שלהם, וככה מוצאים אותך, זה, אתה יודע, פעם כדי לדעת מה הקצב הלב שלך, היית צריך ללכת ולהסכים שישימו לך איזה אלקטרודות, או מד לחץ דם כזה, עכשיו, ממה שאתה מתאר, אנחנו חיים במין עולם שבו אפשר לדעת עליך המון, גם אם אתה בעצמך לא מסרת בכלל את הנתונים שלך.
נכון, נכון מאוד. יש פה, אני חושב, באמת, אחריות מאוד גם גדולה על, על החברות ביג דאטה, ואני חושב שבשנה האחרונה, שוטיים, כזה, זמן קצת אוף רקונינג כזה, של, 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 להסתכל מה קרה בשנה האחרונה, ועם... לא כל החברות באמת היו בסטנדרט שהיינו רוצים להיות בהם, ואיזשהו מחייב איזושהי מחשבה לגבי הדבר, מכר היום התמקדות בפייסבוק, יכול להיות שיש עוד חברות כאלה, אנחנו באמת ניסינו במאמר הזה באמת לעשות את הגישה הפוכה, להגיד, זאת אומרת, אם בפייסבוק הביקורת העיקרית זה שיש פה, הכתובת הייתה לקיר שנים ולא עשיתם כלום, אז אנחנו רוצים לעשות בדיוק הפוך, הכתובת איך שהייתה על הקיר, אנחנו פעלנו ועשינו איזשהו מאמר שמוסר את הדאטה הזה בעצם חזרה לפאבליק ומדווח מה קורה שם.
היו לכם התלבטויות אם לעשות את זה?
היה לנו דיונים לעשות את המאמר הזה כן או לא, אבל זה היה מאוד, זאת אומרת, דיברנו עם המנכ״ל של החברה, עם גלעד יפת, ומאוד מהר הבנו שזה מאמר שאנחנו צריכים לעשות אותו, וגם אני תמיד נגיד, אתה יודע, בגלל שאנחנו לא החברה, יש כמה, יש שתי חברות אמריקאיות יותר גדולות מאיתנו בשוק האמריקאי.
מה השמות שלהם?
Ancestry ו-23andMe, שהם יותר גדולות, הם התחילו גם הרבה שנים לפנינו בתחום של ה-DNA. בתור מישהו שדווקא שהוא... יש לך בתור הכוחות גרילה נקרא לזה, כן? יש לך את, את היכולת לעשות דברים כאלה באמת, שאתה בא ועושה משהו יותר מתוחכם ולוקח את הסיכונים האלה, ולא ידענו איך החשיפה הזאת תהיה, והחשיפה הזאת הייתה חיובית באופן גורף. זאת אומרת, נתן לנו המון חשיפה טובה בארצות הברית, שאנחנו עושים את הדבר הזה ולוקחים את הצעד קדימה הזה ולא מטטים בעיית פרטיות מתחת השטיח.
אז הזכרת גם החברות אמריקאיות, אם להסתכל על ישראל, יש לך נתונים על האם, אתה יודע, איזה אחוז מהאוכלוסייה פה נתן את ה-DNA שלו, והאם אפשר לזהות פה אנשים בשיטה שתיארת?
אז בישראל האחוז הוא זעום, כי אנחנו לא מוכרים את הקיטים שלנו בישראל. יש פה בישראל את חוק המידע הגנטי, שהוא חוק מאוד מחמיר ועושה רגולציה מאוד חזקה לגבי מי יכול לעשות בדיקות גנטיות. אבל התבשרנו, שרק לפני שבוע זה היה בעיתון, שבישראל בעצם יהיה עכשיו מאגר שנקרא פסיפס, פרויקט לאומי, שבו 100,000 נבדקים ירוצפו, ובשיטה מאוד דומה לשיטה שאני סדירתי קודם, ובאמת הבעיה תהיה עם המאגר הזה ידלוף של 100,000 אנשים, דיברנו קודם על, על ה-2%, המספר קסם, והחצי אחוז מה הוא נותן, אז מה זה בעצם יעשה ליכולת לזהות כל בן אדם אחר באוכלוסייה? ויש פה דברים שמעבר רק לבעיות של...
רגע, חשבון מהיר, זה קצת יותר מאחוז מהאוכלוסייה?
זה 100,000, יש לנו בישראל, יש לנו ב-10 מיליון כמעט, אז האחוז הזה יהיה מ-10 מיליון, אבל זה בעצם, האגר עצמו כנראה יהיה לאוכלוסייה בעיקר היהודית, שהיא מונה 6 מיליון, אז אתה כבר יכול לראות שזה כבר מעבר לאחוז. נכון? עשיתי חשוב נכון, עשיתי מהר בראש.
6 מיליון זה אחוז, 60,000.
60,000 זה אחוז, כן, אז כמעט 2%. נגיד שזה אוכלוסייה. בישראל גם כתראה שהמספר, ה-2% הזה מבוסס על קצב פריון אמריקאי. ובישראל אנחנו אוהבים... כן, פה ילדים זה שמחה. אז לכן כנראה שאפילו מאגר יותר קטן ניתן יכולות להסתכל הרבה יותר רחוק באוכלוסייה. השאלה פה היא שאלה שמעבר לבעיית הפרטיות של הבן אדם הבודד, היא יכולה ליצור חשיפה גם שהיא חשיפה... של נכסים לאומיים של ישראל. מה אני מדבר? זאת אומרת, היה לנו לפני חודשיים, זאת אומרת, עד לפני חודשיים הייתי משתמש בדוגמה של מבחוך, כן? שאוקיי, היה פה סוכנים שהשאירו מאחוריהם כמה דברים, אין אפשר לזהות אותם. אז עד לפני חודשיים הייתה פעולה בעזה, ועכשיו הנה שם איזשהו משהו של, אנחנו מנסים לזהות את האנשים האלה, שבו היריב מהצד השני מנסה לזהות אותם. ויש פה בעיה, כי אם אתה לוקח דגימת DNA, ועכשיו כל בן אדם ישראלי הוא מזוהה, מאוד קשה לשנות DNA ומאוד קשה לא להשאיר אותו מאחורנית. ולכן יכול להיות שיש פה בעיה בעצם שהיא מעבר לבעת אוקיי, משטרה פה ופרטיות מול הרשויות עקיפת החוק, אלא יותר בעיה של כבר בסיכון של נכסים מודיעינים של המדינה ובעיה שיותר כללית.
תשמע, ראוי להזכיר שגם אתם התמודדתם עם דליפת מידע.
נכון. אבל צריך לחדד שאנחנו, היה לנו הדליפת מידע שלנו שקרתה בחודש, מצאנו אותה בחודש מאי בעצם השנה, הייתה רק של כתובות אימיילים, ושל סיסמאות מוצפנות, לא נדלף שום דגימת DNA, ושום דבר שקשור לאיזשהו נתונים שקשורים ל-DNA.
אבל זה מחדד את ה...
נכון, ומדגיש את הצורך באמת לשים את כל ה... הדבר האחרון שאני רוצה אגב להעביר זה, שפרויקט פסיפס לא צריך לקרות, הוא פרויקט מאוד חשוב, הוא פרויקט לאומי חשוב, הוא פרויקט שחשוב לבריאות שלנו כמדינה. אבל הוא בעצם אומר איך הדאטה הזה, איך לגשת אליו, ואיך הוא צריך להישמר, צריך לחשוב באמת להבין כמה זה דאטה רגיש, כי דליפה כזאת היא לא רק תשפיע על 100,000 משתתפים האלה, היא עשויה להשפיע גם על מיליונים של אנשים אחרים.
עד עכשיו דיברנו על ה-DNA ועל עץ המשפחה שלנו ועל מה אפשר לעשות איתם. אבל לאחרונה ארליך והעמיתים שלו התחילו לאסוף עוד משהו, את הפנוטייפ של המשתמשים שלהם. ולמי שלא הקשיב בשיעור ביולוגיה, ביקשנו מארליך להסביר קודם כל מה זה בכלל פנוטייפ.
פנוטייפ זה בעצם תכונה. תכונה זה יכול להיות כל דבר. תכונה זה יכול להיות מי הם, האם יש לך נטייה לסוגי סרטן מסוימים, לעד אם יש לך הטבעה על חוש הומור, או אם יש לך שיער מקורזל. כל דבר שאתה יכול שהוא מתבטא הוא תכונה. אנחנו עושים סקרים על אוסף של תכונות מאוד רחב, אנחנו הולכים מהסוגי מחלות מסוימים, היסטוריה משפחתית של מחלות, ועד כדי איזה מקומות בעולם אתה אהבת לטוס אליהם, ואפילו אוריינטציה פוליטית, כי מסתבר שיש איזושהי גנטיקה לאוריינטציה פוליטית, ועכשיו יש שמות בחירות, אז זה בכלל... מסתבר ש 20% מהשונות באוכלוסייה מבחינת נטייה פוליטית, מוסברת על ידי גנים, ואיך יודעים את זה? לוקחים תאומים זהים, לוקחים תאומים לא זהים, מסתכלים על ההתאמה של, אומרים טוב, אנחנו מצביעים לאותה מפלגה, או לא מצביעים לאותה מפלגה, או אנחנו מצביעים לאותו כיוון פוליטי או לא, ההתאמה בתאומים זהים היא הרבה יותר גבוהה, מתאומים לא זהים מאותו מין, ולכן זה נותן איזושהי אינדיקציה, שהגנטיקה כנראה משחקת פה תפקיד, כי אתם גדלו באותו בית, בשני המקרים, אותו גיל, אותו מין, אבל הגנטיקה היא שונה בין האטומים הלא זהים לזהים.
שנייה אחת, אם...
זה אורי נדלק.
זהו. כן. אם יש מדינה שלאורך כמה עשורים, פתאום אנחנו רואים שהיא נעה ימינה, או נעה שמאלה, אז השתנה משהו בגנה, בדנ"א, או שזה...
זה לא, זה סביבתי דווקא. על הדנ"א אין מספיק זמן, כדי לראות שינוי שהוא גנטי, אתה צריך כנראה לקחת דורות, עשרות דורות. אני אתן דוגמה הפוכה, אוקיי? ב-1850, ההולנדים היו אנשים בגובה מאוד ממוצע. ואגב, האוכלוסייה גם הייתה יותר נמוכה בממוצע מהיום. והיום, 150 שנה אחר כך, ההולנדים, אתה יודע, אתה הולך לשם, ואתה, כולם שם, זה היה 1.80 מטר, זה נמוכים. ולא קרה שום דבר ב-DNA שלהם, פשוט הסביבה השתנתה משמעותית, והיכולת שלהם בעצם לתזונה, ולקחת מהסביבה את הנוטרנטים האלה, השתפרה בצורה מאוד מאוד טובה. אז זה בעצם מראה את השאלה, לא כל שינוי, שינוי מה-DNA. אבל לכמעט כל תכונה שאנחנו חושבים עליה היום, אגב, מהתנהגות אפילו צרכנים, אימפולסיביות למשל, bipolar disorder, מניות למיניהם, סכיזופרניה, אוטיזם, שלא נגרם מחיסונים, זה לא נגרם, ואוסף של תכונות אחרות, בעצם יש רכיב גנטי מאוד חזק בתכונות האלה, אפילו התמכרות לאלכוהול, רעיון שהסקרים האלה נותנים לנו בעצם את האפשרות להתחיל לבדוק בתוך הנבדקים שלנו ולייצר בעצם איזשהם תובנות לקשר בין הגנטיקה לבין התכונות האלה. וכבר פרסמנו שני מאמרים ויש לנו כמה שיתופי פעולה עם אוניברסיטות מובילות. והמשתמשים שלנו שמוכנים למחקרים אליהם, זה לא כל אחד, אלא יש להם צ'קבוקס נוסף שהם צריכים בעצם עם איזשהו תופס הסכמה מדעת, יכולים להשתתף במחקרים האלה ולתרום לתובנות האלה לגבי התכונות השונות.
ומה אתה היית רוצה אחר כך להפיק בזה? מהחיבור עם המידע של הפנוטייפ?
אז ברמה הכי בסיסית, אני ג'אנקי של דאטה, ואני, מה לעשות, זה בתור גנטיקאי, אותי זה מרתק, פשוט להבין, נגיד, נטייה פוליטית. זה באמת מעניין להבין, זאת אומרת, אם יש בסיס גנטי, איך הוא עובד, מה הארכיטקטורה הגנטית, זאת אומרת, הארכיטקטורה הגנטית, איך אתה בונה את התכונה הזאת? זה איזשהו... מוטציות, נקרא לזה, זה קוראים לזה בשפה, מוטציה של הקונוטציה שלילית, אז נקרא לזה וריאנטים גנטיים, זאת אומרת, איזשהו שוניות בגנום. איפה מתבטאות? באיזה אזורים? זה אזורים במוח למשל? איפה במוח הם מתבטאות? איך הם גורמות התהליך הזה? אז זה ברמה הכי בסיסית. זה יכול לשמש תחת הגבלות פרטיות מאוד חזקות, ותחת ההסכמה מדעת שנתנו המשתמשים שלנו, לחברות אחרות שהיו רוצות להשתמש באינסייטים האלה, לפתח למשל טיפול יותר טוב. או תרופה. תחת עוד פעם, שהדאטה עצמה, אנחנו עושים להם, אנחנו לא מתנים את הדאטה, מעולם לא ניתן דאטה של ה-raw data, מה שנקרא, דאטה הגולמי, מעולם לא ניתן דאטה שהוא מזוהה, אנחנו ניתן בעצם את האינסייטים עצמם, לגבי הדאטה הזה, ואז זה יכול לקחת אותנו לכל מיני תחומים שונים, וברמה הכי אפילו בסיסית, פשוט לשותף פעולה עם האקדמיה, ולעבוד עם אנשים חכמים, תמיד זה מרתק.
זה בעצם אולי דרך קצת לשפוך עוד אור על הסכסוך הישן בין נייצ'ר ונרצ'ר, אם אנחנו מעוצבים יותר על ידי ה-DNA והמטען הביולוגי שלנו, או על ידי הסביבה שאנחנו גדלים.
נכון, ולא רק זה, גם להבין גם אם אנחנו מעוצבים על ידי ה-DNA, איך אנחנו מעוצבים. איך זה קורה, איזה גנים מעורבים בזה, באיזה צורה הם מעורבים בזה.
כשאתה יושב בארוחת ערב עם איזה משפחה של הורים וילדים, או סבא, סבתא, הורים וילדים, אתה מסתכל עליהם ואומר, אין, אני רואה פה את ה-DNA עובר, זה שינה את ההתייחסות שלך לאנשים, כל המחקר הזה?
זה שאלה מאוד, מאוד טובה, אם הוא שינה את ההתייחסות שלי לאנשים. הוא נתן לי את ההבנה להבין שבאמת, אתה יודע, אתה, אולי שהייתי יותר צעיר, ההבנה שלי הייתה שאנחנו כולנו נולדים איזשהו דף חלק, והפוטנציאל הוא, כל אחד הוא בלתי מוגבל, אז זה לא ש... ה-DNA הוא, קודם כל ה-DNA הוא לא קובע ברמה שהוא לא, הוא לא דטרמיניסטי, הוא לא קובע שום דבר וזהו, כן? אבל הוא מעצב את הפוטנציאל שלנו בצורה מסוימת, אבל בצורה רכה הוא מעצב אותה, זאת אומרת, לא בצורה קשה. הוא נותן איזושהי אלסטיות מסוימת שאתה יודע, כי זה כמו איזושהי גומיה, אתה יכול למתוח אותה, אתה יכול לשנות את הצורה, אבל היא לא יכולה לשנות לכל צורה שאתה רוצה. אז זה נתן להבין את ההבנה, את התובנה הזאת. ומבחינת יותר, מה שדיברת, הקשרי משפחה והזהויות, דווקא זה עשה הפוך, כי אתה מסתכל על DNA, ואתה אומר, בסופו של דבר, אנחנו 99.9% דומים אחד לשני. ואתה מסתכל בעצם משפחה גדולים, וכולנו, זאת אומרת, יש קשר משפחתי, אני יכול לבוא ממני, יש לי עץ משפחה, דרך האתר של MyHeritage, שאני יכול להגיע לדונלד טראמפ, דרך העץ משפחה הזה. ואני יכול להגיע...
אתה יכול להגיע או שאתה מגיע?
אני מגיע. אני יכול להגיע עצמם דרך אשתי, ויש נישואים, ואז זה מגיע דרך ג'ארד קושנר, שגם הוא אשכנזי, ואז זה מגיע בסוף שבוע, בסופו של דבר.
בצורה 6 degree of separation
בדיוק.
עובד.
כן, הראינו את זה אגב, יש לנו דבר יפה עם, 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 עם ה-6 degrees of separation, שעשינו את, את המיפוי הזה, עם קווין בייקון ואנשים אחרים שמחוברים אליו דרך, דרך ה-DNA ודרך הגניאולוגיה. אז זה מראה דווקא את הדבר ההפוך, זאת אומרת של... אנחנו כולנו בסוף מחוברים די הרבה, ואתה מסתכל על זה עכשיו מלחמות בין, אתה יודע, עמים ואנשים וכל זה, בסוף זה בני דודים, זה בתוך המשפחה ש, שעושים את זה.
ריבים בתוך המשפחה יכול להיות דבר מאוד...
מאוד אלים, לא, זה דבר מאוד, אבל מצד שני זה דבר, אתה יודע, שבו אנשים אומרים לא, אבל הם כאלה ואנחנו, הם לא כאלה ואנחנו לא, אנחנו התפתחנו ביחד, וגם ההבנה, אגב, עוד משהו שהוא מאוד מעניין ב-DNA, אחד מהדברים המרתקים ב-DNA, זה אתה, בתור גנטיקאי, מה אתה צריך? אתה צריך בעצם שונות גנטית. אם אין לך שונות גנטית, אתה לא יכול ללמוד שום דבר, אתה חייב שונות איפשהו. השונות הגנטית הכי גבוהה היא בתוך אפריקה. כל הלבנים מאוד דומים אחד לשני, זה משהו שאנשים אינטואיטיבית לא מבינים אותו. מאוד דומים אחד לשני, מאוד מאוד דומים, בתוך אפריקה, ואנשים אומרים, אבל אתה יודע, אנשים לבנים שלא רגילים, אומרים, אבל הם כולם שחורים. כן, אבל הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, מבחינה גנטית. ואתה פתאום מבין שהיכולת שלך לעבוד עם עוד אוכלוסיות, ובאמת ככה ל-embrace the human diversity, כן? להעריך את, את, את המגוון האנושי שיש לנו אותו, נותן לך בעצם את החומר לגלות את התרופה הבאה, למשל תרופה אחת שיצאה ממש השנה או שנה שעברה, יצאה לשוק, PCSK9 inhibitors, זו תרופה שנמצאה בגלל וריאנט גנטי ומשפחות שחורות אמריקאיות, שהם... דרכה אפשר להוריד את, את רמת הקולסטרול בדם. ובעצם בצזועה הזאת, שאנחנו עובדים כולנו ביחד כאנושות, ולא בצורה שכזאת פרוטקשניסט, אנחנו נגיע לתובנות האלה ולפתח בעצם משהו שעוזר לכולנו.
יניב ארליך, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה. עד כאן הכמוסה השבוע עם יניב ארליך. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.